אנחנו עכשיו צריכים לסכם מבחינה מעשית את הדברים שדיברנו בשלושה שיעורים הקודמים. אנחנו עוסקים בנושא פסיכולוגיה כבר כמה שיעורים. דיברנו הרבה על הסכנות שבפסיכולוגיה, על השורשים של תיאוריות פסיכולוגיות, שיש בהם הרבה דברים שנוגדים את התורה, יש גם דברים שנוגדים את תיקון המידות. הרחבנו קצת על העניין הזה, כמובן שכל מה שאנחנו מדברים בשיעורים האלה זה רק פתיחה כללית לנושא, ושאנחנו מדגישים כל הזמן. אבל לפחות זה צריך להספיק כדי לתת מבט עקרוני, מבט כללי. ועכשיו אני רוצה להגיע לתחום המעשי. קודם כל, כמובן, התחום המעשי מתחלק לשניים. מה זה לשניים? יש, אני יודע, מכיר, יש הרבה מאוד יהודים טובים, צעירים, בנים ובנות, שרוצים כדי לעזור לעם ישראל, רוצים ללמוד פסיכולוגיה. אז זה דיברנו כבר כמה פעמים, במיוחד בשיעור הקודם, שיש סכנות גדולות מאוד בעניין הזה של לימוד פסיכולוגיה. יש סכנות מצד המקצוע, זאת אומרת שבן אדם ילמד להשתמש בדברים בצורה לא טובה, לא ראויה על פי התורה. יש סכנות גם לאדם בעצמו. יהודי יושב, בולע את הדברים האלה במשך כמה שנים, פולט אותם במבחנים, והוא לא שם לב, כי הוא מהצד, הוא ממשיך לשמוע מצוות, הוא ממשיך לשמוע שיעורים תורניים, אבל אם הוא לא מברר את הדעות שהוא שומע בלימודי הפסיכולוגיה, אז למעשה הוא הורס לעצמו את היסוד האמוני. הוא הורס את כל חוט השדרה הרוחני שלו. הוא בכלל לא יודע את זה. אוי, אני ממשיך להיות יהודי מאמין, אני אפילו לומד תורה. אם הוא לא עוסק בצורה ממוקדת בסתירות, הוא לא יבין אותה. והדברים האלה ישפיעו עליו לרעה בצורה חמורה ביותר. אז כפי שאמרתי גם בשיעורים קודמים, חייבים הדרכה צמודה למי שרוצה ללמוד את התחום הזה, את המקצוע הזה. היום, שנייה אחת, היום במיוחד יש סכנה, כיוון שהיום, ברוך השם, יש בציבור שלנו צמאון גדול, גם לפסיכולוגיה וגם לתורה. אז רואים מודעות, הולכים ללמד פסיכולוגיה יהודית, פסיכולוגיה על פי יהדות, פסיכולוגיה שקשורה ליהדות. אני בדקתי, וחלק מהדברים האלה הם חילוניים לחלוטין. זה שהם מביאים פסוקים ממקורות חז"ל וכדומה, אפילו יושבים שם יהודים עם כיפה על הראש ומעצים, עדיין יכול להיות שמדובר בגישה חילונית לחלוטין. וזה רק יותר גרוע בזה שהם מתיימרים להביא מקורות תורניים לעניין הזה. ואני מדבר לא על דבר אחד, אלא על כמה וכמה תופעות כאלה. כך שצריך פה הרבה מאוד הדרכה והרבה מאוד זהירות, שיהיו תלמידי חכמים וציניים שיודעים להדריך בדברים האלה, ולא ללכת ולהגיד, הנה, אני לומד באוניברסיטה ויש לי מעצה דתי, או אני לומד באוניברסיטה ואני שומע איזו הצעה על פסיכולוגיה ויהדות. אפילו אם זו הצעה טובה, זה לא מספיק. כן, צריך הדרכה צמודה, וקל וחומר שיכול להיות שזאת ההצעה שרק מתיימרת לדבר בשם היהדות, והיא באמת לא מדברת בשם היהדות. אז זה לגבי לימוד פסיכולוגיה, רק סיכום של דברים שאמרנו קודם. כן, מה רצית לשאול?
אני יכול שזה קצת לקחת את הנושא אחורה, פשוט לא הסברת למה זה מסוכן, אמרת שהלימוד מסוכן.
הפעם ודאי שלא הסברתי, כיוון שזה מבוסס על שלושה שיעורים הקודמים. כן, כפי שאמרתי, אני רק נסכם, כל התיאוריות הפסיכולוגיות, בכל אחת יש נקודה, לפחות נקודות מרכזיות, שהן מנוגדות לאמונה ולתורה. ובכל אחת זה יכול להיות נקודה אחרת. ויש גם נקודות שסותרות את כל הנושא של תיקון המידות. הדגמתי את זה אפילו בשיעור לפני שבועיים, אבל זה בדיוק מה שצריך ללמוד. ולא מספיק בשביל זה שיעור, אפילו סדרה של שיעורי פתיחה, צריך הדרכה צמודה. שום דבר פחות מזה לא מספיק. טוב? עכשיו, מכאן אנחנו מגיעים לנושא של מי שרוצה להיות מטופל על ידי הפסיכולוגיה. רוצה, צריך, אולי אפילו לא רוצה, אבל צריך. כאן זה, זאת הנקודה המעשית ביותר. מדוע? התחום שאנחנו קוראים לו היום בעברית מודרנית, בריאות הנפש, הוא תחום מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לחלק את התחום הזה לרמות שונות כדי להבין במה מדובר. הדבר החמור ביותר מבחינה רפואית, זה מה שמזכירים גם אנשים שעוסקים בזה, מציאות של אדם שיכול להיות חס וחלילה שהוא יפגע בעצמו או באחרים. זה מצב של מחלה. בן אדם חולה, חולה בצורה חמורה כל כך שמבחינה הלכתית זה נחשב לפיקוח נפש. ובהחלט הפוסקים מתייחסים לדבר הזה כפיקוח נפש. לא משנה שאין פה חיידק. זה יכול להיות אפילו יותר גרוע. בן אדם חס וחלילה שכן עלול להתאבד. זה יכול להיות פיקוח נפש חמור. ואם זה חיידק, אתה יכול לעשות בדיקת מעבדה, אתה יכול לדעת, הוא כן ככה, הוא לא ככה, תיתן לו תרופה, תשלח אותו הביתה. פה לפעמים אסור לשלוח בן אדם הביתה. אתה לא יודע מה יקרה. עכשיו, ברגע הוא רגוע, לך תדע מה יהיה בעוד שעה, מה יהיה מחר. מצבים כאלה, על פי הרפואה ועל פי התורה, חייבים טיפול, חייבים במצבים מסוימים גם אשפוז. וכאן אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אני אטפל בו רק אם יש לי בן אדם שהוא על פי התורה וכדומה. כאן זה חובה מוחלטת קודם כל להגן על החיים. ולכן אנחנו נשלח את האדם הזה, כמובן על פי רופא, כן? לא עושים דברים כאלה סתם. על פי רופא, אומרים צריך להשפז את האדם הזה, אז לא שואלים אותו, תגיד איפה יש פה בית חולים דתי או פסיכולוג דתי? צריך להשפז, זה חדר מיון, או שזה אשפוז ששולחים בצורה דחופה למחלקה או למקום שאחראים על בריאות הנפש, חייבים לעשות את הדבר הזה בצורה דחופה. זה דחוף, וזה הכרחי. יש מחלות נפש שהן חמורות, אבל פחות דחופות. עכשיו כאן יש הערה מאוד חשובה. בכל הנושא של הטיפול הנפשי, יש בושה גדולה מאוד. כך בחברה שלנו. למה יש בושה? לא צריך כל כך להסביר. אנשים מתביישים כי, בן אדם הזה לא נורמלי. יותר מזה, אנשים הרבה פעמים מתביישים כי מדובר בבני משפחה. והם מרגישים שזה משליך עליהם. יש כל מיני הסברים שאומרים בשם הפסיכולוגים שאם בן אדם חולה נפש, הסימן שהורים שלו עשו כך וכך, אז הורים מתביישים, זה גם סימן שהם לא בסדר. מה? וכן, אומרים לי פה, זה תורשתי לפעמים. אז זה עוד יותר גבוה. רבותיי, כל הדברים האלה הם דברים התייחסויות לא נכונות, אסור להימנע מטיפול בבעיה נפשית בגלל בושה. יש חובה מוחלטת, כמו בכל עניין בריאותי, שיש חובה לטפל בענייני הבריאות, חובה של תורה, חובה של הלכה, קל וחומר בבעיה נפשית שיכולה להידרדר ולהגיע לדברים יותר חמורים, ואתה בכלל לא יודע מה יכול לקרות, יש חובה מוחלטת לטפל בזה. נוסף על זה, זה לא בושה. למה זה לא בושה? כי כמו שבאמת זה לא צריך להיות בושה אם בן אדם חס וחלילה צולע. נכון, לפעמים לא נעים לו, הולך ברחוב, כולם הולכים נורמלי והוא צולע, אבל מצד האמת זה לא צריך להיות כך. אלה היסורים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה מה שהוא צריך להתמודד. אנשים אחרים צריכים להתייחס אליו יפה, להבין שיש לו קושי מסוים. מצווה גדולה לעזור לבן אדם שיש לו קושי נפשי, כמה שאפשר להתרפא, אם אי אפשר לרפא ממש את המחלה, כמה שאפשר להתמודד עם זה, להסתדר, לחיות חיים נורמליים כמה שהוא יכול, והדבר הזה הוא הכרחי. ואם בן אדם לא מטפל בדברים האלה בגלל בושה, זה דבר חמור מאוד. אפילו בגלל חשש שמה זה יפגע. אז מה, אז אתה תיתן לבן אדם הזה להיות חולה, כי אתה חושש שמה זה יפגע, כן, יספרו על בני משפחה אחרים, שיש להם אח, יש להם בן, יש להם אבא חולה? אז מה, אז בגלל זה לא תטפל בו? וכמו שתגיד, שתיתן לבן אדם להתייסר במחלה חמורה, בגלל שלא נעים לך לטפל בו. חס וחלילה. אסור לעשות דבר כזה. אז זה לא שצריך ללכת ולפטפט ולספר לכל אחד, הנה, הוא חולה. אבל גם במחלה רגילה לא צריך לספר לכולם שפלוני חולה. בסדר, בעדינות, במי שצריך, מי שלא צריך, לא צריך. אבל חייבים לטפל בדברים האלה ולא לתת לבושה למנוע את זה. לא לבושה סתם, וגם לא לבושה שיש לה סיבה, כמו שאמרנו, יגידו, יש לך אח כזה וכזה. טוב, אז יש לי. זה דבר שדווקא בזה אפשר לקחת דוגמה מהחברה המודרנית. לפעמים, כן, עם כל מה שיש לנו בשלילי לגבי התרבות המערבית, יש בהם דברים טובים. הם מחנכים להתייחס בצורה חיובית גם לאנשים שיש להם בעיה. בן אדם יש לו פיגוע שכלי, בן אדם אחר יש לו בעיה פיזית, ולשלב אותם כמה שאפשר בחיים נורמליים. בוודאי גם בנושא של מחלות נפשיות, הדברים האלה מאוד חשובים. לפעמים זה כמו, כפי שאמרנו, זה עוד יותר חריף מאשר במחלות גופניות, אבל אסור לתת לזה למנוע. גם אם זה יכול לפגוע, אבל אנחנו לא יכולים בגלל זה למנוע את מה שמגיע לבן אדם הזה, את הטיפול במחלה שלו. לפעמים יש גם ניסיונות להסתיר, ובגלל שבן אדם מנסה להסתיר, לא, הוא לא ילך לטיפול פה, כי אז יספרו לאחרים, הוא ילך לטיפול דווקא פה, ואז הוא מקבל טיפול פחות טוב, והוא מנסה להחביא את הדברים, אז הוא כל הזמן בפחד, מי יודע, מי לא יודע. אסור לתת לדברים כאלה למנוע טיפול. חזרתי על זה עכשיו כמה פעמים, בגלל שזה מאוד מאוד חשוב. כן. כן, בוודאי. יש גם יתרונות. יש כל מיני דברים שבן אדם שהוא בעצמו סובל, יכול אחר כך להבין יותר דברים אחרים, אנשים אחרים. כן, זה בהחלט יכול להיות גם יתרון בזה. יש, אבל חוץ מזה, יש גם אנשים מאוד מאוד טובים, שיש להם מחלה מסוימת, והם מתגברים עליה, ומסתדרים, וחיים חיים נורמליים. אני, יש לי תלמיד ש... חוץ ממני ועוד שניים, שלושה אנשים, אף אחד לא יודע שהוא היה חולה. יהודי לומד ומלמד וחי חיים נורמליים. וברוך השם, נפלא, בזכות זה שהוא קיבל טיפול, הוא קיבל את הטיפול שהיה צריך לקבל. ועשה ושומע ומקפיד לעשות את הדברים. והוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, ממנו הוא חזר למצב בריא ורגיל. פה ושם הוא צריך קצת זהירויות, שבן אדם רגיל אולי לא היה צריך להיזהר. עכשיו, זה ודאי נכון, כפי שאמרנו, נחזור למה שהתחלנו קודם, זה ודאי נכון לגבי מצבים של פיקוח נפש. זה גם נכון לגבי מצבים שבא רופא ומגדיר, האדם הזה יש לו בעיה קשה, מחלה קשה ורצינית. כן, זה מחלה. אל תגידו, ההורים אשימים, זה, נשכנע אותו, נטפל בו בבית, נעשה כל מיני דברים כאלה. לא, זאת מחלה. עכשיו, יש כל מיני סוגי מחלות נפש. יש מחלות נפש שהיום מטפלים בהם בתרופות. יש מחלות נפש שמטפלים בהם בטיפול פסיכולוגי של שיחות ועבודה מול האדם. יש דברים שמטפלים בהם בשניהם. חשוב מאוד לתת את הטיפול הנכון, וכאן לא תמיד אנחנו צריכים מצד אחד טיפול דחוף, אז אפשר לבוא וללבן ולברר איך להגיע לטיפול שהוא הכי מתאים מבחינה תורנית, אבל מצד שני, יש כאן לפעמים מחלות שאין צורך בתוכן תורני מסוים. אם האדם הזה הולך למומחה שמבין את המחלה, מבין את הבעיה, אין פה גורם תורני שמשפיע על ההבנה הזאת, ונותנים לו תרופות מתאימות, אז הכל בסדר. טוב, תגידו, איך אנחנו יודעים שזה כך? אז גם פה כדאי באמת כבר להתייעץ עם תלמידי חכמים שמומחים בזה, ולוודא שבאמת הטיפול הוא מתאים. אבל לא להיבהר מזה שיכול להיות שיגיד תלמיד חכם, בסדר, תלכו למטפל, אפילו מטפל חילוני, אין פה בעיה. יש מצבים כאלה. למה יש מצבים כאלה? כי אם בן אדם יש לו בעיה יסודית, שבכלל לא קשורה לעולם התורני, לעולם הרוחני שלו, והטיפול בדבר הזה גם לא יפגע בעולם הרוחני, אז יש מצבים שלא משנה לנו כל כך מה המקור של הרעיונות הפסיכולוגיים, ומה המקור ש... ואפילו מה הדעות של הבן אדם שמטפל. ראינו בשבוע שעבר התשובה של רב משה פיינשטיין, שגם הוא לוקח בחשבון שיכול להיות מצב שאדם חייב טיפול, ואין מישהו דתי שיטפל בו, אז מוודאים שהמטפל לא מכניס פה דעות זרות, ולא מכניס פה את התוכן הרוחני לתוך הטיפול, אז יש אפשרות שהוא יקבל טיפול גם מבן אדם שיש לו דעות מקולקלות. כן. אני אתן לך דוגמה פשוטה. אם בן אדם יש לו פחד, פחד ממה? יש מצבים נפשיים, אדם מפחד שעודפים אחריו. יוצא לרחוב, מפחד שעודפים אחריו. לא רוצה לצאת לרחוב, מסתגר בבית, לא מוכן לצאת. זה לא קשור לאמונה שלו. זאת מחלה שגורמת לרגש שלו להשתולל. וצריך לדעת, דיברנו על זה בעריכות בשיעורים הראשונים, יש מערכת שלמה בנפש האדם של דברים בסיסיים, תחומי נפש שאינם קשורים לתוכן הרוחני. הנפש היא דבר גדול, היא דבר מורכב, יש בה הרבה רמות, בין הרמה העליונה של הנפש, שעוסקת באמונה וברוחניות. מתחת לזה יש את הרמות של הרגשות הדתיים. מתחת לזה יש את התיקון של תיקון המידות. מתחת לזה יש רגשות יותר בסיסיים של חיי אדם. עוד מתחת לזה יש נושא יסוד, רגשות יסודיים, שכל בן אדם צריך אותה. בלי קשר לאמונה. ואם יש קלקול ברמה הזאת, והרוב מחלות הנפש באמת מתייחסות לרמה הזאת, אז הרבה פעמים ניתן לטפל בקלקול הזה, וצריך לטפל בקלקול הזה בלי קשר לאמונה. אבל זה צריך להבחן, וזה צריך לדעת, וצריך לוודא שהאדם שמטפל לא מערבב בזה תחומים אחרים, ולא מערבב בזה את הדעות שלו. אבל בהחלט אפשרי לטפל בתחום הזה לבד, נכון, זה נפש וזה נפש, אבל זה כמעט, אפשר לקרוא לזה שתי נפשות. אומר רמה, אין שתי נפשות, יש רק נפש אחת. אבל יש תפקודים שונים של הנפש. ובתפקודים הבסיסיים ניתן לטפל בלי קשר לתחומים הרוחניים והאמוניים. מובן? לכן, בוודאי שצריך להתייעץ, כאן בניגוד למקרה הראשון, שזה דחוף, פיקוח נפש, אין זמן להתייעץ, קודם כל מטפלים. במקרה השני כבר כדאי להתחיל להתייעץ. מקרה שלישי, זה בן אדם שהוא לא חולה בצורה חמורה. מחלה בדרך כלל היא משהו שמשביטה את האדם. כמו שאם אדם חולה בדלקת חמורה, הוא שוכב במיטה, לפעמים צריך לקחת אותו לבית חולים, חייבים לטפל, כך יש מצב של מחלת נפש שבן אדם מושבט, לא יכול לתפקד. יש מצבים שבן אדם לא מושבט. הוא מסתובב, עובד, מדבר, עושה, אבל יש בעיות יסודיות בתפקוד שלו. שוב, חייבים לטפל בבעיות האלה. זה יכול להסתבך, זה יכול להידרדר, אסור להשאיר בן אדם במצב של מחלה. אבל שוב, כאן, עם שיקול דעת, לפעמים ניתן לטפל על ידי בן אדם שהוא לא בעולם הרוחני שלנו. אבל הרבה פעמים אפשר גם לטפל בו על ידי אנשים שהם כן בעולם הרוחני, שכן יש להם את המבט הרוחני על הפסיכולוגיה. חייבים לטפל. ולכן, כמובן, יש לנו כאן הרבה מגבלות. מי הרופא שנמצא? יש בעיות כלכליות, רופא פרטי עולה הרבה כסף, יש אולי רופא בקופת חולים. אבל צריך לעבוד על הדברים וצריך לברר את הדברים. בדרך כלל הדברים האלה פחות דחופים, יש זמן לברר. אפשר לקבל מרבנים שמות של אנשים שומרי מצוות שהם פסיכולוגים טובים או פסיכיאטרים טובים או מה שיהיה. אמרנו שלוש רמות, כן? רמה של פיקוח נפש, חדר מיון, רמה של מחלה שמשביתה את האדם, רמה שלישית, מחלה שלא משביתה את האדם, אבל היא מחלה. עכשיו, יש עוד רמה. וצריך לדעת, שוב, אני מרחיב בדברים האלה כי הם דברים מעשיים. יכול להיות שכולכם אף פעם לא פגשתם בן אדם כזה. אבל זה קורה. זה קורה, לפעמים זה קורה באופן פתאומי, לפעמים פשוט אתם מגלים בן אדם שבתוך החברים, בתוך המשפחה, בן אדם מגלה לגבי עצמו, וצריך לדעת את הכללים. יש מצב שבן אדם לא חולה במחלה כללית, אבל יש לו בעיה נקודתית. או בעיה שמפריעה לו מאוד, או בעיה שניתן להתגבר עליה, אבל כדאי לקבל לגבי עזרה. מה אני מתכוון? בעיה שמפריעה לו מאוד, תראו לעצמכם, לבן אדם יש פחד, לא פחד בכל מקום שהוא יוצא. פחד, לדוגמה, מגבהים. יש בן אדם כזה, מפחד מגובה. לא כל אחד יכול לפחד קצת מגובה, נכון. אבל האדם הזה מגלה שהוא לא יכול לצאת החוצה למרפסת. לפחות, קומה ראשונה כן, אולי קומה רביעית כבר לא. עכשיו, זה דבר שמפריע לבן אדם. זה לא מחלה כללית, זה לא משבית אותו בוודאי. הוא יכול להגיד, טוב, אני אשאר בבית, אני לא אצא למרפסת. אבל חבל. כן? הוא יגיע לכל מיני מקומות, זה יפריע לו בכל מיני דברים. יש בן אדם שמפחד קצת, יוצא החוצה, אומר אני מפחד, אבל אני עושה. טוב, בסדר. יש לו שליטה על העניין. אבל יש בן אדם שלא מצליח להשתלט. ועזרה מקצועית במצב כזה יכולה לתת לו איכות, קוראים לזה היום, איכות חיים אחרת. כדאי, כדאי לפתור את הבעיה. שוב, בעיה רפואית. כאן בוודאי שאפשר לחפש, יש זמן, אפשר לחפש אדם ירא שמיים שיטפל, אפשר להתייעץ, אפשר להגיע, אף על פי שהרבה פעמים, שוב פה הבעיה ניתנת לטיפול בצורה מקומית. אבל יש סוג אחר של בעיה. יש יהודי שכל בסדר, לא מפחד מזה, אין לו בעיה, אין לו מחלה. אבל דוגמה לדבר שיכול להיות מאוד מטריד. הוא אומר, בא אליי ואומר לי, אני מגיע לשידוכים, כל פעם שאני מגיע לשידוך, אני לחוץ כל כך, שאני מרגיש שכל פעם השידוכים לא מצליחים. כאן, האדם הזה לא חולה. אין לו אפילו, נקרא לזה, נקרא לבעיה של פחד הגבהים, שיש לו פצע, יש לו, כן, יד שלא, שכואבת לו. פה, זה לא ברמה כזאת. הוא בן אדם נורמלי, הוא קצת יותר חששן מאנשים אחרים. לא הייתי מגדיר אותו כחולה. לא הייתי אומר, יש לו בעיה נפשית. אבל יש לו בעיה מציאותית שהיא שייכת לתחום של עבודת הנפש. כן. למה זה דומה? בן אדם מגמגם. פעם פגשתי יהודי נפלא, יהודי חכם, משמש גם בתור רב וגם בתור עובד כפסיכולוג, והוא מגמגם. נתן לנו הצעה, ובהתחלת ההצעה הוא היה מגמגם. אמרנו, מה אתה מצליח להרצות לאנשים, להנהיג קהילה, לעבוד בתור פסיכולוג? כן, אני מגמגם. טוב, בסדר, יהודי מכיר בבעיה, מתגבר עליה, אבל בוודאי שהוא יהודי, אם הוא היה מצליח לפתור אותה, אז היה מקל עליו. הוא לא חולה. אבל צריך לדעת שבדברים האלה גם לא להתבייש ללכת לקבל עזרה. זה שאתה בריא ואתה נורמלי ויש לך בעיה קטנה, אז בגלל זה אתה תגיד, אני אלך לפסיכולוג, כולם יחשבו, אני חולה נפש, קודם כל לא כולם יחשבו, כי אף אחד לא חייב לדעת את זה, אתה תלך בשקט, ואם מישהו ידע מזה, אז הלכת להתייעץ. ועם כל מה שאמרנו, בשל זהירות, ואנחנו עדיין אומרים, של זהירות מפסיכולוגים, זהירות מהפסיכולוגיה, זהירות מהחסרונות של הפסיכולוגיה, יש אנשים טובים, אנשים שלמדו תורה, ושילבו את הפסיכולוגיה עם התורה, ואפשר ללכת אליהם, ואפשר לקבל עזרה, וחבל שבן אדם ימשיך, ויתלבט, ויסתבך, בגלל קשיים, שניתן לפתור אותם. עכשיו, כמובן פה, חובה מוחלטת ללכת לבן אדם עם יראת שמיים. כי כאן אתה מנסה לא להתמודד עם מחלה, אתה מנסה לפתור בעיה, בדרך כלל הבעיות האלה גם יותר קרובות, לתחומים התורניים. מדוע? כיוון שזה לא מחלה, זה לא תפקוד ברמה הנמוכה, הבסיסית יותר, היסודית יותר, אלא זה דבר שקשור יותר לשכל, יותר למחשבות, יותר לרגשות הגבוהים יותר של האדם. ולכן בתחומים האלה יש דווקא יותר סיכון בטיפול אצל בן אדם שיש לו דעות שלא תואמות את התורה. אף על פי שהדבר הבעיה יותר קלה. וממילא, גם בגלל שהבעיה יותר קלה, יש יותר זמן להתייעץ. יש יותר זמן לברר. למי כדאי ללכת? מי באמת מתאים מבחינה תורנית? וגם בבעיות האלה לפעמים, יש אדם אחד שמתאים לך, אדם שני פחות מתאים לך, אם תמצא את האדם המתאים, יש לך יותר סיכוי לקבל עזרה. אבל זה כבר נושא ענייני, לא מבחינה תורנית, אלא ענייני שבתוך הטיפול. אז מה אנחנו אומרים כאן? אנחנו אומרים ששימוש מעשי, אחרי כל ההסתייגויות, שלושה שיעורים נתנו של הסתייגויות, אחרי כל ההסתייגויות, צריך מבחינה מעשית, בהרבה מקרים, כן להשתמש בפסיכולוגיה, בזהירות, מתוך הדרכה תורנית, אבל לא להימנע מלהשתמש. זה דבר שהיום, הבאנו רק דוגמה אחת של רב משה פיינשטיין זצ"ל, שרואים שהוא רואה את הצורך בזה, הרי יש הרבה מאוד רבנים גדולים שמפנים לכיוון הזה, וכמובן שיש גם רבנים שעובדים עם פסיכולוגים, מכירים את הנושא של הפסיכולוגיה. כמובן, מצד שני, שיש זהירות. ויש רבנים שאומרים, אל תלכו, כי זה מסוכן, נכון? שזה מסוכן, באמת, לא ללכת. כן, מה שרצית לשאול? כן. הוא מפחד מגובה. כן. אם זה מפריע לו באמת, שהוא לא יכול לצאת למקום שנורמלי לצאת, והוא לא מצליח להתגבר על זה, אז באמת כדאי ללכת, זה בדיוק הדוגמה שהבאתי. אבל אנחנו לא מדברים על פרטים מעשיים עכשיו בשיעור. כן, בהחלט. אם הוא חבר שלך, ואתה יכול להשפיע עליו, שילך ויברר איפה יש פסיכולוג שקשור לתורה ושנותן הדרכה בהתאם לתורה, ולהשפיע עליו שהוא ילך, כן, בהחלט. בהחלט כדאי. עכשיו, צריך לדעת שבהרבה מאוד מהמקרים, גם בתחומים קטנים, שוב, שהם לא, יכול להיות שבן אדם לא חולה, ולא, אין לו איזה בעיה כמו הבעיות האלה שתיאנו, אבל יש לו קושי מסוים שהפסיכולוג התורני, בגלל שהוא התנסה בדברים האלה, בגלל שהוא מומחה בתחומי הנפש, הוא יכול לעזור להתגבר עליו. אני מכיר יהודי אחד, תורני, שעובד הרבה שנים בתחום הזה, לפעמים באים אליו בחורים מבוגרים ואומרים, אני כל כך הרבה שנים לא מצליח למצוא שידוך, מה לעשות? הוא לא שתקן. אבל הוא מזהה את הבעיה לפעמים, בעיות פשוטות, הבחור לא עצבני, הוא פשוט ברבן יותר מדי. אז בגלל הניסיון שלו, בגלל ההיכרות שלו, ובגלל שיש לו, הוא יודע איך לנסח את הדברים ואיך להדריך מבחינה מעשית, הוא עוזר לבחור להתגבר על הבעיה. היו לו ברוך השם כמה הצלחות בדברים כאלה. אז מה, הבחורים האלה חולים? חס וחלילה, הם לא חולים. גם אם היו חולים היינו שולחים אותם לקבל עזרה. אבל גם שהם לא חולים, לא צריך להתבייש. הולכים למישהו שמומחה בזה, מישהו תורני, מישהו שמתאים. ומקבלים את העזרה, ויש כמה בתים שקמו בגלל הדבר הזה. יפה מאוד. עכשיו תשאלו, אבל אולי לא צריך ללכת לפסיכולוג, נלך לרב. אז יש תחומים, במיוחד מהסוג האחרון. כן? דוגמה שלנו, שידוחים. בחור מתקשה בשידוח, ילך לרב, הרב ייתן לו הדוחה, יפתור את הבעיה. יכול להיות. תמיד כל אחד צריך רב. אין לך רב? קודם כל צריך שיהיה לך רב, עשה לך רב, כך כתוב בפרקי אבות. ואם אין לך רב, תמצא רב. ותתייעץ עם הרב, שרב יכיר אותך, תשתף אותו בבעיות ובקשיים שלך. ויכול להיות באמת שהרב כבר יפתור לך את הבעיה, יגיד לך תעשה כך וכך, וזה יפתור את הבעיה. אבל הרבה פעמים לרבנים אין את הזמן, ולפעמים גם אין להם את הניסיון, לפתור בעיה קלה, והם בעצמם יגידו לך, אתה יכול ללכת לפלוני שהוא יהודי בן תורה וגם פסיכולוג או גם מטפל בבעיות נפשיות? מצוין. למה? הרב יישב איתך, אם הוא רב עסוק, לפעמים יישב איתך רבע שעה. זה יהיה מאוד חשוב, יישב איתך שעה, שעתיים, פעם אחת. הפסיכולוג, אתה תשלם לו, וכדאי לשלם לו, צריך לשלם לו עם אלה. והוא ייתן לך עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כמה שצריך. כל דבר צריך לקבל בחינם? תגיד, אני אשלם לרב, אבל אולי לרב אין זמן. נוסף על זה, לרב לא תמיד יש את הכלים. הרב הרי צריך, האחריות העיקרית שלו היא בתחום התורה. התורה והחינוך, ודאי שהוא מכיר את נפש האדם, והוא עסק הרבה בבעיות כאלה. אבל הוא צריך ללמד תורה. הוא צריך, אם הוא פוסק, לפסוק הלכות, צריך לעסוק בדברים האלה. אם הוא מלמד תורה בשיעורים, הוא צריך להכין את השיעורים, ללמד את השיעורים. הוא עסוק מאוד. עם כל חוכמת החיים שלו, לא תמיד בבעיה מסוימת, הוא יכול להפעיל את כל המקצועיות, את כל הכלים, את כל הניסיון, שיכול להפעיל בן אדם שהוא טוב ומומחה בנושאים הנפשיים. ולכן צריך הדרכה של רב למי ללכת, איך להשתמש בפסיכולוג, מתי להשתמש בפסיכולוג, למי ללכת. אבל אל תצפו שהרב יחליף את הפסיכולוג, זה לא התפקיד שלו. אז כאן, כן, רצית לשאול. יש הרבה פרטים, לא, אנחנו לא יכולים במסגרת הקצרה להיכנס לכל הפרטים. אתה מדבר על סמים, ודאי שסמים זה בעיה שצריך אנשים מומחים לטפל בו. סמים זה דבר חמור מאוד, גם מבחינת התוצאות, אבל גם מבחינת המצבים הנפשיים שהם גורמים. היכולת להוציא בן אדם מקשר לסמים מצריכה באמת התמחות רצינית. אז הרב יכול לעזור, לתת את הכיוון הרוחני, לתת גיבוי, לתת תוכן, לתת עזרה. אבל צריך את האדם המקצועי, כן? זה עוד דוגמה שצריך בן אדם במקצוע. אני לקחתי אפילו דוגמאות יותר קלות. אבל ברור שסמים זה דוגמה יותר חריפה. כן, רבותיי, אני הבאתי רק דוגמאות בודדות. אני לא הולך כאן לחסות את כל התחומים ולהתחיל לפרט עוד תחום ועוד תחום ועוד תחום. כן. אם הוא יכול ללכת לרב, ואם הרב יכול לעזור לו, טוב מאוד. ואם הרב לא יכול לעזור לו, והרב יגיד לו ללכת לפסיכולוג, אולי זה יקל עליו ללכת לפסיכולוג. למה לא? רק אל תבזבזו את הזמן של הרבנים, לא לנהל להם עוד עזרה ועוד עזרה ועוד עזרה, אם באמת לא צריך אותם, אלא צריך מישהו אחר. אם הרב כבר אמר לך, לך לפסיכולוג, אז לך לפסיכולוג. כן? זה לא תחליף. אבל בהחלט, בתור ההתחלה, וממילא אני אומר שצריך הדרכה תורנית, למי ללכת, איך ללכת, מתי ללכת. ועשה לך רב, זה דבר בסיסי. כל בן אדם צריך רב שהוא יהיה בקשר צמוד איתו, ושיוכל לספר לו את מה שהוא צריך לספר. טוב, אז אנחנו נסכם. תחום בריאות הנפש, מהמחלות החמורות ביותר, עד לדברים הקלים ביותר שהם לא מחלות בכלל, יש מה להיעזר בפסיכולוגיה. לא לשכוח את כל מה שאמרנו במשך שלושה שיעורים של כל הקשיים, כל הדברים החמורים. צריכים לקבל הדרכה תורנית. מלבד, במקרה של פיקוח נפש, חדר מיון, לא עושים חשבונות, בן אדם צריך ללכת מיד. אם זה מצד עצמו, אם זה מצד המשפחה או החביב או מי ששולח אותו לשם. הדברים האלה חשובים, אסור להזניח אותם, צריך לטפל. סיכום, כן? עברנו על כל הרמות השונות, מקווה שהדברים די מובנים, מאחל לכם, כמו בבריאות הגוף, גם בבריאות הנפש, שלא תתעקו בזה, לא תתעקלו בזה, שתהיו בריאים. כולכם וכל עם ישראל. עכשיו, מכאן אנחנו צריכים לברר דבר שהוא בכלל לא שייך לפסיכולוגיה, אבל פי שלפעמים אפשר להיעזר בפסיכולוגיה, אבל אפשר לטעות בו. מה זה? אני אחלק לכם פה דף מהרמב״ם. נו. זה פרק שלישי משמונה הפרקים המפורסמים של הרמב״ם, ההקדמה למסכת אבות. ובפרק הזה הרבה יהודים טובים טועים ומבלבלים בין מה שכתוב בפרק הזה לבין מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו. מדוע? בגלל הלשון של הרמב״ם. כותב הרמב״ם. כן, אתם רואים, פרק השלישי, בחוליי הנפש, אמרו הקדמונים, לנפש בריאות וחולי, כמו שלגוף בריאות וחולי. מה זה בריאות וחולי של הנפש? בריאות הנפש היא שיהיו תכונותיה או תכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הטובות והחסדים והפעולות הנאות. במילים קצרות, מידות טובות. נפש בריאה, פירוש הדבר מידות טובות, וחוליה הוא הפוך, מידות רעות. אז אם כן, זה נקרא אדם חולה נפש. לא, זה לא מה שהרמב״ם אומר. איך אני יודע? כי רבותיי, הרמב״ם יש לו ספרי רפואה. הרמב״ם היה רופא גדול מאוד, דגול מאוד, מפורסם גם באומות העולם. בספרי הרפואה, רפואת הגוף של הרמב״ם, הוא מפרט את כל מה שהיה ידוע, לפי הרפואה של זמנו, על מה שאנחנו קוראים היום מחלות נפש. זה לא מה שהוא מדבר כאן. זאת אומרת, יש תחום של מחלות נפש שהיא שייכת לרפואה. כפי שהסברתי קודם, אלה הרבדים היסודיים ביותר, הבסיסיים ביותר של הנפש, שאם אדם מסתבך בהם, יש לו קשיים בחיים, באיך לחיות, או שיש לו קשיים בביצוע פעולות מסוימות, וכל הדברים האלה שייכים לתחום הרפואה, שהיום זה כבר התחלק לתחום בפני עצמו, לפסיכולוגיה, לפסיכיאטריה, ולא לרפואה רגילה. אבל אז רופא טיפל בכל. כמו שאז לא היו התמחויות של רופאי האור, רופאי עיניים, רופאי זה, רופא אחד טיפל בכל. כאן הרמב״ם נמצא בחיבור תורני, באמצע פירוש המשנה. הוא לא מדבר כאן על ענייני רפואה. לכן הוא לא מתכוון כאן למה שאנחנו קוראים היום מחלת נפש. אז למה הרמב״ם קורא לזה חולי? מסיבה פשוטה. בא הרמב״ם ואומר לבן אדם, אתה אומר, אני בריא. הייתי אצל פסיכולוג, קיבלתי תעודה, אני בריא 100%. אלא מה? אני כועס על האישה ועל הילדים ועל השכנים שלי. אני בן אדם נורמלי, אז אני כועס. לא, 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 אומר הרמב״ם. אתה לא בן אדם נורמלי. אתה לא חולה שצריך פסיכולוג, אתה חולה שצריך רב. אבל כמו שבן אדם שחולה ויש לו דלקת, אסור לו להגיד, אני אסתדר לבד עם הדלקת, תעזבו אותי, אני לא אכפת לי. מה זה לא אכפת לך? יש לך חובה לרפא את הגוף. אדם שחולה במחלת נפש, יש לו חובה לרפא את הנפש. אדם שחולה במחלת המידות, אומר הרמב״ם, הוא חייב לרפא את הדבר הזה. ולא יעזור כמה שהוא יגיד, אני נורמלי, אני בסדר. ודווקא זה לפעמים נעזרים היום, כביכול, בתיאוריות הפסיכולוגיות. אומרים, הרי מה, בן אדם יש לו דחפים כאלה, ויש לו יצרים כאלה, וכולם יש להם, וצריך אסור לדכא את זה, צריך להביא את זה לידי ביטוי. רבותיי, זה לא נכון, גם על פי הפסיכולוגיה זה לא נכון. קל וחומר, מבחינה תורנית זה לא נכון. אומרים חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מותר לעבוד עבודה זרה? חס וחלילה, זה האיסור הכי חמור שיכול להיות. אמרו חז"ל, אם אתה כועס, אל תגיד ככה אני. אל תגיד, הפסיכולוגיה אוסרת על האדם לדכא את הרגשות שלו. הפסיכולוגיה לא אוסרת עליך לדכא את הכעס. הפסיכולוגיה אומרת, אם אתה כועס על מישהו באופן קבוע, יש מישהו שמאוד מאוד גרם לך נזק, או אתה מאוד כועס עליו, ואתה תחזיק את הכל בפנים, לא תספר לאף אחד, וזה ילך ויתפשל אצלך בפנים, זה יכול לגרום נזק. טוב, בסדר, לא אמרנו שאתה צריך להחזיק את הכל בפנים בבטן. לך תספר לרב שלך שיש לך בעיה, הוא יגיד לך, אתה צודק, אתה לא צודק. תדבר איתו איך פותרים את הבעיה, ואיך עובדים על הנפש, ואיך מתקנים את המידות. לא אמרנו להשאיר את הכל כמו שהוא, ורק לא לבטא את זה כלפי חוץ. חוץ מזה שהיום כולם מבטאים את הדברים כלפי חוץ. לפחות 99% מהאנשים. בן אדם כועס על השני, הוא אומר. לא תמיד זה טוב. זה לא מה שדיברנו. אמרנו, אתה יכול להגיד לבן אדם דבר בצורה עדינה, בצורה נעימה, תנסה לתקן. לא כמו שעושים היום. הכל דוגרי. אמר לי יהודי תורני שמומחה לענייני הנפש, מה זה דוגרי? אומרים לבן אדם, בוא נשחק משחק. במשחק הזה, כללי המשחק הם כך. אני פוגע בך, אני מעליב אותך, אני מבזה אותך, אבל אסור לך להגיב. זה משחק טוב? זה משחק של מידות רעות. זה משחק שמעודד בן אדם להיות רע, להיות שלילי, להיות אכזבי. זה נקרא הרבה פעמים להיות דוגרי. לא טוב. תהיה עדין. צריך להעיר משהו, אפשר להעיר בעדינות. לפעמים צריך להגיד לבן אדם דבר בצורה בהירה, ברורה. צריך זהירות לזה. לא שיהיו אנשים אחרים מסביב, שלא תבזה אותו, שלא תעליב אותו. כל הדברים האלה שייכים לתחום המידות, ולא לתחום הפסיכולוגיה בעיקר. יש דברים שאפשר להיעזר בהם בפסיכולוגיה, וכאן באמת כמובן צריך פסיכולוג עם מידות טובות, עם כיוון תורני, שלא יבלבל אותך ויגיד לך, טוב שאתה כועס. אף פי שכפי שאמרנו, הפסיכולוגיה לא דוגלת באופן עקרוני בזה שאסור לדכא כל דבר. אבל לפעמים הפסיכולוג הזה בעצמו, אם הוא גדל בתרבות המערבית, ששם אין חינוך למידות טובות, אז הוא יעודד אותך לעשות דבר שהוא מנוגד לתורה, שהוא מנוגד למידות הטובות. אז ודאי שכאן באמת מי שרוצה להיעזר בפסיכולוגיה, ולפעמים שוב, אפשר להיעזר. צריך להיזהר ללכת לפסיכולוג שיש לו כיוון תורני. אבל באופן עקרוני כאן, בניגוד למה שאמרנו קודם על מחלות נפש, הכתובת העיקרית היא רב, ולא פסיכולוג. הרבנים הם המומחים בתיקון המידות. התורה מפתחת מאז מתן תורה, מאז מתן תורה, מאז לפני מתן תורה, כן? אברהם אבינו היה בעל מידות. כן, היה מומחה גדול למידת החסד, מידת הסבלנות. ודאי שמאז מתן תורה, המידות הן חלק מהתורה. אז נכון שהרמב"ם אומר לנו, וכפי שאמרנו, שיש מה לקבל גם מחוכמה של חול, חוכמה של גויים. לכן הוא כותב בהקדמה לפה, לשמונה פרקים, שהוא יביא בתוך שמונה פרקים גם דברים שבאים מאומות העולם. בסדר, אפשר להיעזר בזה. אבל הרמב״ם בחר מה להביא ומה לא. הוא לא אמר, אתה רוצה לתקן את המידות? לך תקרא ספר כזה וכזה. אלא הוא נעזר בדברים. אז לפעמים רב יגיד לך, תשמע, כדי לפתור את הבעיה הזאת, את העמידה הרעה הזאת שיש לך, לך תתייעץ עם פסיכולוג מסוים שאני מכיר, הוא יעזור לך. אבל באופן עקרוני, הכתובת היא של רבנים. יש לך בתורה שבכתב, ויש לך בתורה שבעל פה, כמו כל דברי תורה. יש, ברוך השם, ב-200 שנה האחרונות, פחות מ-200 שנה, ובדורות האחרונים, אפילו כמה בעם ישראל תנועה מיוחדת, קוראים לה תנועת המוסר, שהיא התמחתה בנושא הנפש ותיקון מידות הנפש. רבנים גדולים מאוד שהשקיעו בזה את כוחות עצומים וכתבו על זה ספרים ופיתחו את זה אצל התלמידים שלהם. משהו נפלא לראות למה הגיעו. כמובן גם גדולי ישראל בכל החוגים עסקו בזה, אבל התנועה הזאת עסקה בזה במיוחד בכיוון של פיתוח בתי מדרש וספרות ועבודה. והגיעו לרמות מאוד גדולות בכל המידות. מידת גמילות חסד, מידות של שליטה עצמית, תיקון של כל המידות. זה אפשר לקבל מזה המון. ולכן אדם הולך קודם כל לרב. והרמב״ם כאן מזהיר, למה הרמב״ם כותב את הפרק הזה? כל הפרק הזה מהווה אזהרה ענקית. אם אתה לא תתקן את המידות שלך, אתה תמות. מה? למות? מה זה למות? למות מבחינה רוחנית. אדם הולך ונופל לתוך מציאות שהיא לא באמת חיים. צדיקים קוראים חיים. אדם שהוא מתנהג הפוך, שהמידות שלו מקולקלות, הוא לא באמת חי. רק נדמה לו שהוא חי. הוא חי חיים של לאכול ולשתות ומזיק לאחרים. אומר רמב"ם, תדע לך שבתחום הזה אתה לא אובייקטיבי. תסתכלו כאן בפסקה השנייה, כמו שחולי הגופות ידמו להפסד הגשתם במשהו מתוק שהוא מר, במשהו משהו מתוק. הרבה פעמים אדם שחולה בגופו, התחושות שלו מתבלבלות. חוש הטעם שלו מתקלקל. כל מיני חושים אצלו מתקלקלים. אז הוא כבר לא יודע מה טוב ומה לא טוב, ודאי שהוא לא יודע אם התרופה הזאת היא באמת טובה לו או לא טובה לו. אומר רמב"ם, כך מי שחולה במידות שלו, נדמה לו שהדבר השלילי הוא חיובי, והדבר החיובי הוא דבר שלילי. הוא מבולבל, הוא לא יכול לפתור לעצמו את הבעיה. כל יהודי צריך להבין, אתה חייב את האובייקטיביות של תלמיד חכם, שאתה תתייעץ איתו ואתה תבוא, תדע ממנו האם באמת ההתנהגות שלך היא נכונה או לא נכונה. בסדר, אתה מתכוון לטוב, אתה רוצה להיות טוב, אתה אדם צדיק באופן עקרוני. אבל שים לב מה שאתה עושה. לפעמים אתה עושה דבר ונדמה לך שהוא טוב. ודאי אם לא עבדת על המידות. גם אם עבדת על המידות זה יכול לקרות. לכן צריך להתייעץ. אז אומר הרמב״ם בפסקה הבאה, כמו שהחולים כאשר ידעו חוליה, הוא יודע שהוא חולה, אבל לא ידעו מלאכת הרפואה, ישאלו הרופאים. ואז הרופאים יודעו מה רואי שיעשו, ויזהירו ממה שידמו הרי, ויגידו, זה נראה לך טעים, אל תאכל את זה, זה מסוכן. ויכריחו לקחת את הדברים המאוסים והמרים, כן, אתה צריך לאכול תרופה, היא לא טעימה, היא לא נעימה, עד שיביאו גופותיהם וישובו לבחור בטוב ולמוס במאוס. כן, חולה הנפשות, כלומר, מי שחולה במידותיו, רואי להם שישאלו החכמים, השם רופאי הנפשות, הרבנים, גדולי התורה, ויזהירו מאותן הרעות אשר יחשבון טובות, וירפאו במלאכה שירופאו בעמידות הנפש. שנברא בפרק שאחרי זה. כן, הרמב״ם כאן נותן פתיחה, הקדמה כללית לכל הנושא של תיקון מידות הנפש. ואם חס וחלילה אדם לא הולך, יגיד בן אדם, תשמע, מה זה, כולם הולכים לרבנים? מה פתאום? אני כמו כולם. אז אני משתדל להיות בסדר. מי אמר שצריך להשקיע כל כך הרבה זמן ללכת להתייעץ על תיקון המידות? אומר הרמב״ם, מי שלא ילך, אז זה חמור מאוד מה שיקרה. כן? אומר הרמב״ם כאן כמה דברים בפסקה הבאה. אבל חולי הנפשות אשר לא יגישו בכל ים. קודם כל, יש בן אדם שבכלל אומר, אני לא חולה, המידות שלי בסדר, אני נורמלי, אני בן אדם טוב. וידמוהו בריאות, כן? יחשבו שהם בריאים, או אפשרות אחרת יגישו בו, אבל לא יתרפאו. כן? הם יבינו שיש להם בעיה, אבל לא רוצים להשקיע את הזמן ללכת, להתייעץ ולעבוד. אחרי התייעצות צריך גם לעבוד. צריך לעבוד קשה כדי לתקן מידות. אחריתם כי תהיה כאחרית החולה, אשר ימשך אחר הנאותה ולא יתרפא, שהוא ימות בלי ספק. Okay. אז חולה שלא מטפל, לא לוקח אנטיביוטיקה, יש לו דלקת, סכנת נפשות. הפיקוח נפש שאנחנו מחללים שבת. בן אדם נכנס לסכנת נפשות ולא מוכן להתרפא, זה חמור מאוד. אבל איזה פיקוח נפש מדובר כאן, נראה בהמשך. אמנם אותם המרגישים יודעים שיש להם בעיה, ונמשכים אחר הנאותיהם, לא נעים להם, מה? נוח להם, נעים להם להמשיך לחיות כמו שהם חיים. אמר בהם הספר האמיתי, התורה, מספר דבריהם, כי בשרירות ליבי אלך, אני עושה את מה שמתחשק לי. רצונו לומר שהוא יתכוון, המשך הפסוק, למען שפות הרבה את עצמאה. פירוש, הוא מוסיף על הצמאון, הוא מוסיף עוד גם את מה שכבר, לכאורה לא, אין צמאון, מה שכבר רבוי, הוא מוסיף. כלומר, אומר הרמב״ם, הוא יתכוון לרבות צמאו, והוא יוסיף לעצמו צמא. הוא אף פעם, בן אדם כזה אף פעם לא מלא, אף פעם לא שבע. אדם שהולך אחרי הנאות, אף פעם אין לו מספיק הנאות. הוא אומר, אני אשיג את זה, ואז אני אשב בשקט ואתקן את המידות שלי. אתה לא תשיג אף פעם. אתה לא תגיע אף פעם למצב שאתה שבע מהנאות. ואומנם, אותם שאינם מרגישים, הרבה שלמה לספר עליהם, אמר, דרך אוויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם. רצונו לומר, השומע לעצת החכם, הוא חכם. שיודע הדרך אשר ישר באמת, לא אשר יחשבו הוא ישר. ועמד, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. כן, אנחנו מדברים על מצב שבן אדם נמצא במצב גרוע מבחינה רוחנית. כי הוא הולך אחרי החשק שלו, הוא הולך אחרי החומריות שלו, הוא פוגע באנשים כי נדמה לו שכך זה נורמלי להתנהג. מה זה מוות? פשוט מאוד. אתם יודעים, כל בן אדם יודע, בתחילת כל שנה, ראש השנה, עד יום כיפור, נפתחים ספרי חיים וספרי מוות. כך כתוב. וכתוב גם שגם שאדם שפגע בדברים שבן אדם לחברו, אדם שפגע בחברו, יום כיפור לא יעזור לו אם הוא לא יתקן. אז האדם הזה דינו מוות. מה זה מוות? מוות רוחני. לא מדובר באדם שיש לו מחלה פיזית. מחלה פיזית, אז אדם לא מטפל במחלה, הוא מקבל מוות פיזי. מחלה רוחנית, אדם שלא מטפל במחלה, הוא חולה, אנוש. הוא ימות מבחינה רוחנית. יש מוות רוחני בעולם הזה, יש מוות רוחני בעולם הבא. אומרים חז"ל, יש בסוף מסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין יש דיון על עונש מוות. יש בן אדם שעשה עבירה מאוד חמורה, צריך, על פי התורה, צריך לקחת אותו לבית דין. מגיע לו עונש מוות. אחרי הפרקים על עונש מוות יש עוד פרק. פרק מפורסם שמתחיל כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. מה עושה שם הפרק הזה? אומרים המפרשים, יש מוות של בית דין בעולם הזה, ויש מוות שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם מהעולם הבא. זה גם מוות. זה מוות הרבה יותר חמור מאשר מוות בעולם הזה. אדם יכול למות בעולם הזה, יתכפר לו החטא, והוא יגיע לעולם הבא. אדם שלא מגיע לעולם הבא, אדם שמקבל עונש בעולם הבא, זה יכול להיות דבר נצחי, אינסופי. זה דבר הרבה יותר חמור. תיקון המידות זה דבר הכרחי. אלה, זה החיים האמיתיים. זה חיים בעולם הזה, וזה החיים לעולם הבא. אז הרמב"ם מזהיר, כן? יש דרך ישר לפני איש, אתה חושב שאתה בסדר, אתה חושב שאתה תקין, לא עבדת על המידות, לא שאלת, לא טיפלת, לא עבדת, אחריתה דרכי מוות. ואמר בחולי הנפשות הללו, ביותם בלתי יודעים מה יזיקם ומה יועלם, הם בכלל לא מבררים, לא שואלים. דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשה לו. אפילו לא יודעים. בן אדם הולך בחושך, עיניים עצומות, זה אפילו לא חושך, הוא עוצם את העיניים. לא מחפש, נופל לתוך חס וחלילה, נופל לתוך בוער, נופל, נכשל במשהו. מה זה חובה מוחלטת, אומר כאן, אומר לנו כאן הרמב״ם, לעבוד על תיקון המידות. אז שוב, למה הבאתי את כל הפרק הזה? זה תחום, שאלו אותי קודם על הנפש, כן? יש, אמרתי שיש הרבה תחומים בנפש. יש את הנפש הרוחנית. כשאדם מניח תפילין, הוא מטפל בכוח הרוחני שלו, נפלא. אדם לומד תורה, הוא מטפל בכוחות הרוחניים שלו. זה חשוב מאוד, זה מרכזי מאוד. יש עוד חלקים של הנפש. יש חלק של הנפש, שדיברנו עליו בתחילת השיעור, שזה הפסיכולוגיה. הדברים התפקודיים הבסיסיים, שלפעמים צריכים תיקון, לפעמים צריכים טיפול, ברוך השם, שאדם יהיה בריא בתחום הזה, זה מצוין. ובאמצע יש תחום של תיקון המידות, שזה גם חלק מהנפש. הרמב"ם לכן מדבר כאן על הנפש. זה תחום ששייך בעיקר לתורה, כפי שאמרנו, יש גם אפשרות להיעזר על פי הדרכה תורנית כאן בפסיכולוגיה, אבל זה חייבים לתקן, לא פחות מאשר שני התחומים האחרים, לא להזניח את זה. אבל רק לא להתבלבל, לא לחשוב שהרמב"ם מדבר כאן על פסיכולוגיה, ולא לחשוב, כן, שבמקום פסיכולוג אפשר ללכת לרב. אז שני הדברים האלה הם שני תחומים נפרדים בנפש, שני טיפולים שונים, שניהם כמובן חשובים מאוד. אז בזה סיימנו לעת עתה את ההתייחסות לחוכמת הפסיכולוגיה. מי שמתעניין ולא היה בשיעורים הקודמים מוזמן לחזור, יש ברוך השם היום הכל מוקלט ומסודר, ובעזרת השם אנחנו נעבור בשיעורים הבאים לנושאים חדשים. זה רק פתיחה קצרה, אבל קצת כדי שאנשים ידעו את היסודות של התחום הזה, כפי שאמרנו. שיהיו כולם בריאים ועם מידות טובות ובהצלחה.